לגבי המעבר מימי הספירה שעדיין אצלנו מנהג הבילות נוהג בהם ליום ירושלים, שהוא יום הודיה והוא יום שמחה. על ירושלים נכתב כל כך הרבה ונאמר כל כך הרבה, שכל מה שנמשיך ונאמר יהיה קשה לחדש בו. אבל על האקטואליה של יום ירושלים יש הרבה מה לומר גם עכשיו. אמש הייתי במסיבה של לכבוד יום ירושלים, והיה שם איש ציבור דתי לאומי, והוא התלונן על כך שהנה יום העצמאות חוגג את כל המדינה, יום ירושלים הדתיים בלבד, ולא כל הדתיים, אלא דווקא הדתיים הלאומיים, או מה שנקרא ציונות דתית. אני אמרתי לו, עד הרבה דווקא, אולי זה מוכיח משהו, טוב שאולי זה כך קורה, כי עדיין כנראה הציבור הכללי לא עמד על הערך המיוחד של יום ירושלים. עד הרבה, יש ציבור גדול שמצטער על מה שקרה ביום ירושלים, ובכלל במלחמת ששת הימים. ונכון שחבל שזהו המצב, אבל טוב שנדע שיש ציבור שהם שומרי הרחלת, שומרי משמרת הקודש, בלשון של פרשת השבוע שקראנו אתמול, שלשום. והציבור הזה הם אנשי ירושלים. אומרים שיש מושג של אוהבי ירושלים, מושג שנקבע כבר בתהילים. שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהבייך, למען אחי ורעי אדברנה שלום בך. יש איזה דגישים מיוחדים, אוהבייך, אחי ורעי. כנראה שיש מושג כללי של אחי. אם מסתכל לפרשת קדושים מסביב למצוות ואהבת לרעך כמוך, נמצא שלושה מושגים בזה אחר זה במרכזה של הפרשה, שעליה אמרו חז"ל שרוב גופי תורה תלויים בה. אח, עמית ורע. לא שמים לב כל כך לשוני הזה, אבל אם שקוראים את הפסוקים בזה אחר זה, לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכיח את עמיתך, אני כבר מדלג ממה שבאמצע, ואהבת לרעך כמוך. אך הוא אך תמיד, אך טוב, אך לא כך טוב, אך חיובי, אך שלילי, אך את קשר האחווה אי אפשר לנתק. אני רגיל לומר, כשאני מדבר לבני זוג ברכות הנישואים, על הברכה השביעית של שבע הברכות, אהבה ואחווה, שלום ורעות, יש כאן איזה מין סתירה, יש אהבה שהיא לא אחווה, היא תלויה בדבר, ויש אחווה שלא מתנתקת, בלי אהבה. כשיש אהבה ואחווה יחד, אז השלימות של הבית שמקימים זוכה לברכה ולהצלחה. לא תשנא את אחיך בלבביך, דורשים חז"ל, כלפי חוץ, ואתה צריך להוכיח אותו, לדבר איתו קשות, כי הוא הולך בדרך לא טובה, תעשה זאת. בלבביך תזכור שהוא אחיך. הוכיח תוכיח את עמיתך, יש גמרא בערכים, עד היכן מצוות תוכחה. יש דעות של תנאים במסכת ערכין דף י"ז, יש אחד שאומר עד הכאה, שני אומר עד כללה, ואחד מגדולי התנאים אומר תמיהני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיח, ו חברו עונה לו, תמעני אם יש בדור הזה מי שיודע לקבל תוכחה. ודווקא לגבי היחס לאחינו שנקראים היום בציבור בלשון חילוניים, מכריזים על זם שאינם דתיים, יש קו משווה מעניין בין שלושה גדולים בדורות האחרונים. אני אתחיל לפי הדורות. מרן הרב בעל התניא, מרן אור ישראל וקדושו הרב קוק זצ"ל, הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, והחזון איש. שלושה זרמים לכאורה נפרדים, כמעט מתבטאים באותו הלשון לגבי השאלה של היחס לאחינו שאינם שומרי מצוות היום. התניה בפרק למדבט של ליקוטי אמרים, שחסידי חב"ד קוראים את זה הלב של התניה, שואל שאלה. יש מצווה של ואהבת לרעך כמוך, ויש גמרא במסכת פסחים שאומרת מי שראה את חברו שעבר עבירה והוכיח אותו ולא חזר בתשובה, מצווה לשנותו. שאמר לא משנאיך השם אשנא ומקוממך את קופת. שואל הרב בלתן, זו סתירה מני הרבה, אם חלה עליו ואהבת לרעך כמוך, איך אפשר לשנוא אותו? מה הוא מסיק? הוא מסיק שיש בכל אדם שתי בחינות. כל אדם מישראל, גם דן בבחינה פנימית, חסידית, קבלית, על הנשמה ועל הנפש שבכל אחד מישראל. הנשמה שלו היא נשמה תורה וקדושה. עמדה על הר סיני, קיבלה תורה. ואותה צריך לאהוב תמיד. צריך לזכור שזהו אחד מבני ישראל, שיש לו נשמה קדושה, שהוא שייך לכלל ישראל. ויש המציאות המיוחדת האישית שלו, של העבירה שבו. ואותה צריך לסנוע. לא את בעל העבירה, אלא את העבירה, וצריך לעשות הכל בדרכי אהבה ובנתיבות שלום, לקרב אותו ולהחזיר אותו בתשובה, עד כמה שידנו מגעת. מעניין לקרוא את זה בהרחבה, השעה לא מאפשרת לנו להאריך, אבל לקרוא את זה בעמקה, ולראות את החילוק הזה שבאת לרחק כמוך חל על כל יהודי. מאין זה אמרה ברורי על הרבי מאיר? מה אמרה ברורי על הרבי מאיר? אנו בריון נעדה ושמבוטה לרבי מאיר, היו בריונים לשכניתו של רבי מאיר שציירו אותו. רצה רבי מאיר להתפלל להם שימותו. אמרה לו רעייתו החכמה ברוריה, לא, כתוב איתם חטאים מן הארץ, לא איתם חוטאים מן הארץ. תתפלל עליהם שיחזרו בתשובה. וכך עשה השמה והעיצה שלה. מאין זה אומר התניה לגבי העניין של המצווה לשנות והמצווה לאהוב באותו אדם, מישראל שאיננו שומר מצוות. באמת רואים שחסידות חב"ד המשיכה בדרך הזאת עד היום לקרב רחוקים, ואין כמעט גוף תנועה בישראל שכל כך הרבה קרבה יהודים לדרכי שמירת תורה ומצוות בגלל ההשקפה הזאת. והנה מרן הרב קוק זצ"ל כמעט בכל כתביו מאות פעמים, ואי אפשר לסכם, אדם נכבד אחד, הרב אפרטי זיכרונו לברכה, הוציא ספר מיוחד, הסנגוריה במשנת הרב קוק. כל משנתו של הרב קוק בנויה על היחס של אהבה והאחווה לקרב, והוא משמש באותו הביטוי דרכי באבותות אהבה ומנתיבות שלום עד כמה שידנו מגעת. צריך להסתכל על כל יהודי כחלק מכלל ישראל. אם מסכם את שיטתו של הרב קוק זצ"ל במילים ספורות, אמסור משנה ששמעתי מאבי מורי הרב הנזיר הקדוש זכר צדיק לברכה, שבית הכנסת הזה נקרא לו שמו. הוא היה רגיל לדבר על המשנה הראשונה של מסכת סנהדרין, שאומרים אותה לפני פרקי אבות בכל שבת, בייחוד השבתות האלה שבין פסח ושבועות. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ, נצר מטעי מעשה ידי להיפאר. רגיל להרים את ידו ולומר, יש פה ידידי הרב מלכיאל שהיה בעל השיעורים, כולם צדיקים? כולם צדיקים? תצאו לרחוב ותראו אם באמת אם כולם צדיקים. כמה בעלי עבירה יש בשוק? היה מפרט קצת יותר לצערנו, כאילו שבת, אכילת טריפות, אפילו שפיכות דמים ואפילו עריות. יש, ברוך השם, ציבור זה צדיקים בינוניים ומרושעים. מה זה בעמך כולם צדיקים? ומה הקשר בין זה לבין לעולם ירשו ארץ? על איזה ארץ מדובר כאן? והתשובה בולטת מאליה, אבל היה מבהיר את זה, כי זו באיזה משנתו של הרב קוק זצ"ל. כל יהודי באופן פרטי יש לו מדרגה שהוא עומד בה, הכל לפי משהו באותה שעה, צדיק או בינוני או רשע. אבל למידה שהוא לא מנתק את הקשר עם כלל ישראל ורואה את עצמו כחלק מעם ישראל ומודע לחובות ולזכויות שנובעות מזה שהוא יהודי, באותו שטח מבחינה כללית הוא נשאר צדיק. ועמך כולם צדיקים. כאשר מישהו מתחיל לפלג את העם, יש כאלה ויש כאלה ואני לא שייך לאלה, ולא רואה את המכנה המשותף של כולם שבני אברהם, יצחק ויעקב, אז הוא מתנתק. אני אחר כך מתוך ניסיון לפרש את דבריו לפניו הוספתי מדעתי, מעניות דעתי, ברשות לחוז בשולי גלימתו, שאלה שאין להם חלק לעולם הבא, מה המכנה המשותף שלהם? אותם המלכים וההדיוטות המפורטים מפרק חלק, כולם פגעו בעניין של כלל ישראל. העניין של חילול השם, של גחזי מול, מול, מול נאמן, בין ישראל לעמים. כל אחד ואחד מאלה שנמדנו שם, לא עבירה שלא שמר שבת, שלא אכל כשר, שלא התפלל, שלא הניח, לא, לא, לא זה. המחנה המשותף הוא פגיעה בכלל ישראל, בקידוש השם של עם ישראל, במחויבות. זה אדם שבעצמו מנתק את עצמו, על זה מצריך כפרה מיוחדת. עליהם לא נאמר שהוא יורש חלק לעולם הבא, זה צריכים להרדת אורית שאול ויעל בדור השביעי של הגיהנום, להוציא אותם משם, וזה חמור יותר מאשר חטא על יחיד. מוסיף אבא זצ"ל ואמר, לעולם ירשו ארץ. מה מחבר את כלל ישראל? ארץ ישראל. בין אם הוא מודע לכך, כל יהודי או לא מודע לכך, אין יהודי שאין לו חלק בארץ ישראל. בלי קשר איך הוא מתנהג, הוא שומר מצוות, לא שומר מצוות, מכיר בזה, לא מכיר בזה, בעצם הווייתו יש לו ארבע אבות בארץ ישראל. גמרא מפורשת במסכת בבא בתרא לגבי קניין אגב, שסברו חכמים לומר שכל יהודי יכול להקנות מטלטלין באגב קרקע, כי יש לו קרקע, יש לו את הארבע אבות שלו בארץ ישראל. סוגיה במסכת בבא בתרא, לא נכנס לצד ההלכתי שלה ואיך נפסק להלכה, אבל עצם הרעיון הזה שלכל יהודי יש קרקע, מדוע? משום שיש לו חלק בארץ ישראל, אומר שלעולם ירשו ארץ. ולכן בא הפסוק הזה ואומר, כל ישראל יש חלק לעולם הבא, וארץ ישראל היא בבחינת העולם הבא, כי שם עתידה לבוא הגאולה והישועה במהרה בימינו. אם נמשיך את הרעיון בעומק, נגיע לחזון איש. לכאורה, מה כל כך רחוק בעולמה של הציונות הדתית, חרדי בני ברק, שהוא הרבי הגדול של כולם. מורנו הרב משה צבי נריה זצ"ל הוציא חוברת בשם ראייה וחזון, על הקשרים שבין הרב קוק זצ"ל לחזון איש, ואיך החזון איש כיבד את הרב. הוא כותב בהלכות שחיטה סימן ב', אני חושב, על השאלה הזאת, זה יחס לאלה שלפי ההלכה מורידים ולא מעלים. זה דבר חמור מאוד, זאת אומרת, עד לכך שהם נמצאים בסכנת נפשות, לא צריך להציל אותם. הוא שואל אם יש כאלה בימינו, ומגיע למסקנה שאין. מביא את דברי החפץ חיים באהבת חסד בשם מערי מולים, שבדורנו אין כאלה שהם הוכיחו אותם ולא חזרו בתשובה, כי אין בדורנו מי שיודע להוכיח. הסברתי, הוכיח, תוכיח את עמיתך, הכל מזכרתי את הפסוקים. עמית זה הקולגה שיש לו שפה משותפת איתך. אין להם שפה משותפת, אנחנו יודעים איך לדבר, אנחנו אשמים, לא אלה שלא מוזרים בתשובה. ולכן ההלכה קובע שאין דין כזה היום בכלל, שלא לדבר על הרבוב הציבור של תינוקות שנשבו, זה בעקרות החזון איש, זה איגרת מפורסמת שלו, שכל תלמידיו מכירים אותה, שיש להתייחס ליהודים חילוניים, או אחרי השואה, או בדור שני ושלישי, למתבוללי מזרח אירופה, או לאלה שהגיעו לארצות המערב, והוריהם כבר התרחקו, כאל תינוקות שנשבו. וגם הוא חוזר כמעט באותם המילים, זה מדהים, ומצווה עלינו לקרבה בעבותות אהבה ומנתיבות שלום עד כמה שידנו מגעת. כאילו שנדברו ביניהם שלושת הגדולים האלה של זרמים שונים, וכאן מתחברים כולם יחד. כן, אני זוכר שאנחנו עוסקים בירושלים, לא שכחתי. מה אני מדבר על יחס לחילוניים? מה אומרים חז"ל על ירושלים? ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, עיר שעושה את כל ישראל חברים. אם ארץ ישראל עושה את כולם חברים, שלכל יהודי יש חלק בארץ ישראל, אבל יש חלוקה לשבטים בארץ ישראל. בירושלים אין חלוקה לשבטים. מדברים על התנתקות, אנחנו מדברים מול ההתנתקות הפסולה הזאת, מדברים על התחברות. אנחנו מתחברים, מה מחבר אותנו? ירושלים מחברת אותנו. פשוטם של דברים, חבר זה מי שאוכל את החולין שלו בטהרה. בזמן החז"ל ששמרו הלכות טהרה וטומאה, מי שמקבל על דברי חברות נזהר גם בחולין שלו לאכול אותה בטהרה. בירושלים יש חזקת טהרה לכל יהודי. אם מה שמוצאים בירושלים לא חוששים שמנהגה בזה תמה, משום שחזקה על בני ירושלים שכולם טהורים. חז"ל לא ידעו שיש אחרים בתוכם, רק היום התחדשו אלה שאינם שומרי תורה ומצוות, גם אז היו כאלה, רואים מדברות מפורשות שהיו כאלה אז. אבל חזקת ירושלים, הזכיר ראש זרם אחר במחשבה של דורנו, מרן הגאון הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל, ששמעתי פיו פעם שיחה על העניין של ירושלים, הוא היה רגיל לומר, כיפה של חשבונות הייתה למעלה מירושלים. כל מי שהיה לו חשבון היוצא, עושה חשבון, חשבונות עושים מחוץ לשערים של ירושלים. חשבון גם מתחיל להיות כן טוב, לא טוב, חיובי, שלילי, מאזן, בתוך ירושלים אין חשבונות. את העניין של ירושלים ושמחת ירושלים ואהבת ירושלים זה קשור עם התחושה שכולנו בני אב אחד אנחנו, ולכן שאלו שלום ירושלים ישליו אהבייך למען אחי ורעי הדתך של השלום. בין אם רק אחי ולא רעי, בין אם רעי לפי ההגדרה של הרמב״ם גם אהבת לרעך כמוך, אחינו בתורה ובצוות. ירושלים מדברים על שניהם, גם על אחי וגם על רעי, כמובן למען בית השם אלוקנו הבקשה טוב לך, זה המטרה. אצלנו ירושלים זה מושג של התקרבות לזמן שהאור יאיר מחדש, אור של קדושה וטהרה לירושלים. והרב זצ"ל במאמריו רגיל היה לחזור תמיד על שני מושגים. 70 שמות יש לירושלים, כך הוא מחזר, אבל שני שמות הם המפורסמים ביותר, ציון וירושלים. יצא בשנת תש"א על ידי הרב מאיר ברלין זכרונו לברכה קרן בשם חזון הגאולה. שם הוא עשה את כל מאמריו וכרוזיו של הרב קוק זצ"ל לגבי ארץ ישראל, לגבי הציונות, לגבי ירושלים. מעטים מאוד יודעים היום על התנועה שיסד הרב קוק זצ"ל שקרא אותה בשם דגל ירושלים. הוא כבר אז הבחין שיש ציונות ויש ירושלמיות. הגוף של עם ישראל ציון, הצד החומרי והמדיני, הנשמה של עם ישראל ירושלים. היום אני אגיד לומר, יום העצמאות זה יום הגוף של עם ישראל, יום ירושלים יום הנשמה, וההשגחה העליונה סדרה את הדברים כך שזה באותו החודש, באותו חודש אייר, גם אייר וגם חפכת אייר. אבל אז היה 100 שנה לפני כן, יפה מאוד. הוא קרא לשלומי אמוני ישראל להתאגד בארגון נפרד בשם דגל ירושלים, לא להילחם עם הציונות אלא להכניס את מה שמשתף את כל היהודים שומרי תורה ומצוות, שהם מייצגים את התורה של ירושלים. כל פעולותיו אחר כך, הרבנות הראשית, הישיבה שהקים ירושלים, כל התנועה הזאת שברוך השם היום יש בה מאות ואלפים, עשרות של ישיבות ומאות ואלפים של אלה שהם יצאו מישיבות בני עקיבא וישיבות ההסדר. היה רגיל אבא זצ"ל לומר לי בשם הרב, לומר את הקדיש על ישראל ועל רבנן ותלמידי הון, על כל תלמידי הון מקום עד האסקים, אורי את הקדיש תלי ואת רק קדיש האדם. רבנן זה הרב קוק זצ"ל אומר, תלמידי הון זה אנחנו, התלמידים הקרובים, תלמידי תלמיון זה אתם, כל האברכים, הבחורים. אחר כך זה פשט, אומר, כל מה דעוסקים בו, ראית הקדיש תלי ואת רק קדיש האדם, אם כולם יצטרפו לאותה התנועה. הוא הניף את דגל ירושלים. צריך לזכור שנשמה בלי גוף היא ארטילאית, לכן הציונות והמדינה חשובים לנו, אבל גוף בלי נשמה הוא גוף מת, הם ברוח חיים. שלומי אמוני ישראל ששמחים ועורכים ימי הודיה גם ביום העצמאות וגם ביום ירושלים, הם מחברים את הגוף והנשמה יחד, ואז יש חיים, יש תקווה ויש אמונה, ויש ביטחון, ההבטחה שאם לא ניתן דומי לו לקדוש ברוך הוא יכונן וישים את ירושלים תהילה בארץ. אני חוזר על פסוק, ולא אל תיתנו דומי לו המזכירים את השם על דומי לכם, ואל תיתנו דומי לו יכונן וישים את ירושלים תהילה בארץ. החיבור הזה של שני המושגים, כותב על זה הרב קוק זצ"ל במאמרו המפורסם חיבת ירושלים, וברשותכם אני אקרא קטע קצר לפני שנסיים. אני הגשתי תפילה וההודיה של ערבית. הוא מדבר על שתי מתנות שניתנו לנו על ידי ירושלים, עיר מקדש מלך, גאון הקודש וגבורת החיים. מה שחרבה עירנו ושמן בית מקדשנו ונותר הכבוד בית חיינו, נחשכו לנו שני המאורות האלה. גבורת החיל זה הגבורה, גבורת המלחמה, גבורת הבניין, גבורת היצירה. גאון הקודש, בית המקדש, תורה, נבואה. גאון הקודש חלל לתת את כוחו. אור הנבואה האלוקית הוא עם. אתם מכירים את הספר הגדול של אבי מורי זצ"ל, כל הנבואה, שבעצם המטרה היא לשאוף שתתחדש הנבואה בארץ ישראל. רוח הקודש פסק, לחשכים הלכנו נודדים בגויים. לעומת זה גם גבורת החיל חדלה. ידלדל כוחנו, אנו כצללים נהלכים בחצרות בארצות נחר. שתי המתנות האלוקיות הללו, הקדושה והגבורה, שאין קץ לזיוון ותפארתם ביותם משולבות שתיהם יחדיו, ניתקו זו מזו, וכל אחת בפני עצמה הדלדלה דלדול אחר דלדול, עד אשר מחשקת הגלות המנובלת נדבקו בנו תומעת כפירת אלוקים נגד או תחת גאון הקודש, ברשלנות ומורך לבב תחת גבורת החיים. זה שני נגעים ממאירים שהולכים ואוכלים אותנו בארץ אויבינו. והוא מעריך עד כמה, ברוך השם, אומר, ברוך השם שיש שתי סיעות בעם ישראל. אומר, יש כאלה שחסרה להם גבורת הקודש, אבל יש להם את גבורת החיל. ויש כאלה להפך, שיש להם את גבורת החיל ואין להם את אור הקודש. כמעט ואין מקרה שהמדווה של שתי המחלות יחד לא יהיה, לא זה ולא זה, לגמרי שני הדברים. אבל כאשר אומר נבנה את ירושלים, נקבל את שתי המטלות הטובות משולבות יחד, הקדושה והגבורה בחוברת, גאון הקודש וגבורת החיים. ואז הוא ככה בלשון מאוד נלהבת פונה לקוראיו: ככל שופר גדול וכנס הרים יפעל הד הקול ואיזוז מחנה התנועה יחד, הקוראים פה אחד בכל קבוצות ישראל, בנו את ירושלים, שחללו הפערוה, סובו ציון והקיפוה, אתם יחידים, ציבורים, צעירים וישישים, שיתו לבכם לחילה, פסגו ארבנותיה, למען תספרו לדור האחרון, כי זה אלוהים אלוקנו, ולעולם ועד וינהגנו על מות. הכל הקורא לבניין ירושלים, והוא זורם בהמון רגשות של קודש מעמקי הנשמה, הוא לעומתו, כאשר אנחנו אומרים הגיע את עיר האלוקים להיבנות, יקום מלאך מצרף ומטהר, והקדושה והעוז יהיו יחד, שתי המחלות ייעלמו, ואז אנחנו מדברים ועוסקים בבניין ירושלים של מעלה, תמיד הקודש והאראל, בניין בית המקדש. הוא אומר שעדיין לא הגיע הזמן לדבר על בניינו, אבל הרוח הזאת שיוצאת מירושלים הבנויה, שכל העם כולו משתתף בה, רוח קודש יקרה לו באמת, ואנחנו צריכים להקדים נעשה לנשמע, לבנות את ירושלים בחומר וברוח, ואז נזכה בעזרת השם לראות בנחמת ציון ובניין ירושלים. הוא גומר בפסוק: יבנה השם ציון, נראה בכבודו, פנה אל תפילת הערער ולא מזה את תפילתם, כי כתב זאת לדור אחרון ועם נברא יעלל כאן. וזה הוא גומר את המאמר הנפלא הזה שנקרא בניין ירושלים. וגם אנחנו מתפללים לבניינה של ירושלים, וגם על זה דרשו רבותינו לאותו פסוק, ירושלים הבנויה היא עיר שחוברה עליה יחדיו, ירושלים של מטה וכו', נגיד ירושלים של מעלה, בלי מיסטיקה, בפשטות ירושלים של מטה זה הבתים והרחובות והחוזק המדיני והבירה והחוזק הכלכלי, זה ירושלים של מטה. ירושלים של מעלה זה תורה ותפילה, כל בית כנסת יהודי בנוי כך שהמזרח שלו בנוי כלפי ירושלים. ירושלים מייצגת את המדרגה הגבוהה ביותר של קרבת אלוקים. ירצו שנזכה במהרה לבניינה של ירושלים השלמה, ואור חדש על ציון יאיר, נזכה כולנו במהרה לאורו, אמן כן ירצו.